שאלוני, היה איזה בלבול בשם בית מדרש ואהבת, חששו שאין ביום ראשון את השיעור כאן, אז יש את השיעור כאן, הכל כסדרו, לא להיבהל, יש את השיעור כאן, ומי שמאוד רוצים, אז בעזרת השם, זהו, מתחילים ללמוד גם בבית המדרש, ממש, אבל השיעור כסדרו. במשפט אחד נוסף בהתחלה, אני מבקש להקדיש את השיעור הערב לעילוי לנשמתם הקדושה, לנשמותיהם הקדושות של ניר פורז ונחשון וקסמן, השם יקום דמם, שמחר יום פקודתם, הזכור לכולנו מן הסתם. טוב, נמצאים בפרשת וירא, ממשיכים, שכוח, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מולי, שנחכה שנייה? אתה בסדר? את השיעור הפעם אני רוצה להתחיל בסיפור. סיפור קצרצר, זה סיפור שלעמיתו של דבר מופיע בהיום-יום של היום. בהיום-יום של חב"ד של היום. סיפור קצר מאוד מעניין שקשור למילה הפותחת של הפרשה ולתוכנה של הפרשה. אני מביא את הסיפור כפי שהוא מופיע לא בנוסחו ביום יום, אלא כפי שהוא מופיע בשיחה של הרבי, זכותו יגן עלינו, מתשמ. הוא מספר את הסיפור הבא. הסיפור סופר אגב פרשת וירא, והתאריך של כף במר חשבן, שבחב"ד הוא תאריך חשוב, הוא יום הולדתו של האדמו"ר הרש"ב. האדמו"ר הרש"ב, שהוא נכדו של הצמח צדק. והסיפור הוא כזה. כבוד קדושת הרבי נשמתו עדן, בהיותו ילד בן 4 או 5 שנים, בשבת פרשת וירא, אז מתרחש הסיפור, הרבי נשמתו עדן נכנס לסבו, והוא נכנס לקבל ברכה ליום הולדת. כנראה, הוא נכנס, מכניסים אותו, הוא נכנס לקבל ברכה מסבא, מהצמח צדק. לסבו, כבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק, כדי לקבל ברכה לרגל יום הולדתו. הוא פרץ בבכי. כשנכנס פנימה, הוא התפרץ בבכי. באומרו, מדוע התגלה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ואליי הוא לא מתגלה. הרבי שהיה כל כך מדייק בסיפורים, אז הוא מביא שיש נוסחה ואלינו הוא לא מתגלה, או ואליי הוא לא מתגלה. כלומר, הבכי היה, אני רוצה גם כן. השיב לו הצמח צדק. כאשר יהודי צדיק בגיל 99 מחליט למול את עצמו, הוא ראוי לכך שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. זה סוף הסיפור. הוא מגיע כשהוא בוכה, פורץ בבכי, והבכי הוא שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה גם אליו. מגיע לו, למה לא? מה יש? בשיחה מרתקת הרבי מנתח את הסיפור, ואני רוצה להגיע לניתוח הסיפור, אבל אני רוצה להגיע לניתוח הסיפור מתוך עיון בתחילתה של הפרשה. אפשר היה להתחיל את השיעור ממקום אחר. אמרנו יותר מפעם שהשמות שניתנו בתולדותינו לפרשות הם לא רק שם פותח של מילה פותחת של הפרשה, הם שמות שמבטאים את הפרשה. כך לך לך, זה לא רק לך לך. זה כל הניסיונות, זה כל פרשת לך לך. זה כל הפרשה שעוברת מנוח, מהמצב של לתת לעולם הראשיתי של פרשה א' את המונחות שלו. זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו. לפרשה שבה מתחיל, דיברנו על זה בשבוע שעבר, סוד הבירורים. ההליכה אל עצמנו, ההליכה אליך. לפרשה הבאה תהיה חיי שרה וביישב וביצא. אתה לוקח את פרשת ויצא, זאת נראית מילת פתיחה בלבד, אבל כל פרשת ויצא מתחילתה עד סופה היא הפרשה שמרכזת את יעקב בחוץ. וביישב מרכזת את הישיבה בפנים. וכך לאורך כל הפרשות, לא ניכנס עכשיו לכולן. הבכי של הרבי על וירא הוא מעניין, כי וירא זה שם הפרשה, אבל האמת שוירא מופיע גם לפני כן. וירא השם אל אברהם מופיע פעמיים בפרשת לך לך. זה שהקדוש ברוך הוא נגלה, זה וירא, התגלות. אונקלוס מתרגם והתגלי. עצם ההתגלות, צריך להבין מה החידוש בפרשה שלנו. הקדוש ברוך הוא מתגלה לכל הנביאים. הוא התגלה גם לישעיהו ולעמוס. מה החידוש בעצם המושג הזה של ההתגלות? אני שואל את השאלה הזו גם מכיוון אחר, ההתגלות לא מתחדשת בפרשה שלנו. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם מיד כשהוא מגיע לארץ. ויעבור אברהם בארץ, זוכרים בתחילת פרשת לך לך, עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ, ומיד מה כתוב שם בתחילת פרק י' ב', ויירא השם אל אברהם ויומר לזרעך אתן את הארץ הזאת. אז כבר הייתה התגלות. האם ההתגלות הזאת היא מיוחדת יותר? עוד מעט אני אסביר את השאלה יותר. התגלות שנייה גם כן קיימת בפרשת לך לך. זוכרים איפה? כבר עוד התגלות, גם היא חשובה מאוד, היא קשורה לפרשה שלנו. פרק י"ז, בהתחלה. ויהי אברהם בפסוק הראשון בין 90 שנה ו-9 שנים, ויירא השם אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי יתהלך לפניי ואהיה תמים ואתנה בריתי ביני וביניך. אז התגלות של הקדוש ברוך הוא אל האבות, במקרה שלנו אל אברהם, היא לא חידוש. בלשון הנפלאה של הרבה, זה נשמע מוזר למי שככה זה זר לו, אבל בהמשך תראו איזה עומק זה. הרבה אומר, למה הוא שואל דווקא פה? למה הוא לא שאל את זה בלך לך? טוב, זה לא מעניין עכשיו שזה ילד בן 4. למה הוא שואל את זה פה? הרבה גם אומר, יכול להיות שאולי את הוירא של פרק י' ז' לא הגיעו בחדר. אבל הוירא של פרק י' ב' בטח שהגיעו, אז למה עכשיו הוא בוכה? ואפשר להתחיל את השיעור מכיוון שלישי לגמרי. רש"י אומר, וירא אליו השם והוא יושב פתח האוהל כחום היום, באלומי מומרי והוא יושב פתח האוהל כחום היום, רש"י פותח את הפרשה, רש"י ידוע, וירא אליו לבקר את החולה. נכון? כולנו זוכרים את זה. אמר רבי חמא בר חנינא, יום שלישי למילתו היה, ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלמה. ועל פי זה רש"י בונה בכלל את כל הפרשה. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. אברהם רואה אנשים בעיניו בשר ודם, בהמשך כתוב ויוכלו, עשו עצמם כאוכלים. אבל האמת שהם מלאכים שבאים לבשר את הבשורה, אלא שהוא רואה אנשים. ויאמר הפסוק השלישי, ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך. ורש"י מביא את שני הפירושים האפשריים לפסוק על פי הקריאה הזאת. האם הוא פונה עכשיו אל הקדוש ברוך הוא ויאמר השם, א' ד' נ' י' ככינוי לקדוש ברוך הוא, אל נא תעבור מעל עבדך, ואם כן זה דבר מופלא, כאילו הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכילה, אבל אני עסוק בהכנסת אורחים. ימתין קצת כבודו. ומכאן לומד רש"י את הכלל הגדול שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. ומכאן אברהם עם הפתח, הפתחים הפתוחים והכנסת האורחים והשכינה הממתינה. ואז יש משמעות הלכתית לפירוש הזה. ואז המילה א' ד' נ' י' היא קודש, וכשסופר סתם כותב אותה הוא צריך להתכוון לשם השם. או אומר רש"י שהוא פונה עכשיו אל המלאכים עצמם, הם האנשים, הם האדונים. הוא פונה בלשון רבים, אדונים, ואז זה מילת חול. אלא שהוא פונה לגדול שבהם, וכך רש"י ממשיך. אבל הנחת היסוד זה שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה. מה מביא את רש"י לפרש את זה פה ולא לפרש את זה בשום מקום אחר? אז כאן אנחנו מתחילים, וזו נקודה מאוד גדולה. פשט פשוט. יש ויירה בתורה. יש ויירה אצל אברהם, יש ויירה במקומות אחרים, אבל הוירה הזה הוא שונה מכל ויירה אחר. וירה השם אל אברהם בפרק י' ב' כתוב כך, וירה השם אל אברהם ויומר לזרעך נתתי את הארץ הזאת. כלומר, הייתה כאן התגלות לצורך אמירה מסוימת. בפרק י' ז', וירה השם אל אברהם ויומר, התהלך לפניי ואהיה תמים ואתנה בריתי ביני וביניך. אז יש התגלות לצורך אמירה. אבל מה פה? וירא אליו השם, נו, הוא יושב פתח האוהל כחום היום, נו, ושולם עליכם. סתם רציתי לראות מה נשמע. עברתי, אז נכנסים. וירא אליו השם, זה נראה לכם כאילו? זה מתארך פרק י"ח לסיפור של הבשורה על הולדת שרה שתבוא, אחרי זה לסיפור על הפיכת סדום המתוכננת ולכל הדיון 45, 40, נכון? 30, 20, 10. פסוק אחרון של פרק י"ח, אני לא יודע אם שמים לב לזה מספיק. פסוק אחרון של פרק י"ח, זה מדהים. פותחים פסוק למד ג'. נו, מה כתוב שם? אחרי כל הדיון על ה-40, על ה-30, על ה-20, על ה-10, ויאמר על נא ייחר להשם, אגב, כל הזמן זה מופיע כאן בשם א', ד', נ', י', מה שתומך בפירוש הזה של רש"י. ויאמר על נא ייחר לאדוני ואדברה אך הפעם, אולי ימצאון שם 10, ויאמר לא אשחית בעבור ה-10. נו, הפסוק האחרון, אני לא יודע אם יש עוד כזה דבר בעולם. וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. נו, זה לא ביקור? אז מה זה ביקור אם לא הפרק הזה? רש"י פשוט ביקש בפסוק הראשון להגיד לנו, תקראו את הפרק, אחרי זה נדבר. הוא המלמד שלנו, הוא הרבה שלנו, לא זזים בלי. תסתכלו קודם על הפרק. הפרק הוא ביקור של הקדוש ברוך הוא אצל אברהם. סתם רציתי לראות מה שלומך. סיימתי, וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. זה דבר מופלא. כשמעמיקים, זאת אומרת, אנחנו קולטים את מדרגת ההתגלות של וירא. על המושג וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, מהמושג הזה למדו רבותינו את היות אברהם המרכבה. כאילו השם נמצא עליו. וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. היסוד הזה של לבקר את החולה, אומר רש"י, זה לא סתם. רש"י הרי לא מפרש פירוש לפסוק, אלא אם כן משהו קשה בפשט. מה שקשה בפשט הוא מה שאמרנו. הקושי הוא וירא לצורך מה? ואז באה התשובה, זה המשך של הפסוקים הקודמים, של סוף הפרשה הקודמת. במה הסתיימה הפרשה הקודמת בברית המילה? ואז וירא אליו השם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה אל אברהם, והוא בא לבקר את החולה. על בסיס זה, מסביר הרבי את הבכי ואת התשובה. את הבכי של התינוק, את הבכי של הרבי, את הבכי של הרשב, ואת התשובה של הצמח צדק. ובזה אני רוצה לפתוח, כי זה עולם מופלא. מה עלה על דעתו של הרבי הרשב, ילד בן 5, בן 4, יום הולדת, עלה על דעתו שהוא צריך לבכות למה הוא לא הגיע למדרגתו של אברהם אבינו? לא הגעת למדרגתו של אברהם אבינו. גם אי אפשר. הוירא אליו השם של פרשת לך לך, בא לתאר את עוצמתו של אברהם. אברהם עומד בניסיון ובא לארץ כנען, עם כל הנפש אשר עשו בחרן. אין שום דמיון לילד שהוא קשור לזה עכשיו. זה יפה שיונקים מזה. שימו לב שבכל אחד מהמקומות האלה, לא רק שאחרי וירא כתוב ויאמר, אלא עוד דבר נפלא, בכל אחד מהמקומות האלה כתוב וירא השם אל אברהם, או וירא השם אל אברהם, אברהם. לעומת זאת, איך כתוב פה וירא אליו השם, ולא וירא השם אל אברהם. מה קרה? שם כתוב וירא השם אל אברהם מצד מעלתו של אברהם, ויאמר אליו, אתה התהלך לפניי ויהיה תמים. אתה שעשית עכשיו את מלחמת ארבעת המלכים, את החמישה, ועברת את זה, ועברת את זה, עכשיו וירא אל שם, אל מי? אל אברהם, בגלל שהוא אברהם. ויאמר, לזרעך נתתי את הארץ. אבל מה כאב לרבי הרשב? זה כזה ניתוח מתוק. למה כאן הקדוש ברוך הוא התגלה אל אברהם? למה? הוא למד בחדר לבקר את החולה. זאת אומרת, למה? סתם גמילות חסדים. לכן גם לא כתוב אברהם. וירא אליו השם, יהודי כואב לו, אז הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. נו, גם אני בוכה, אז למה הוא לא בא אליי? הוא כנראה כל כך רצה שהשם יתגלה אליו, אז השם יתגלה אליו. אז מה, אז זה רק בגלל שהוא זקן וחולה ואני קטן, אז לא מגיע לי? אני בוכה ממש 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 ורוצה שהשם יתגלה אליי, אז למה הוא לא בא אליי? שאלה? זאת השאלה. על זה הוא בחר. יפה מאוד. אז אם זה גמילות חסדים, אז מגיע שהשם יתגלה. ענה לו הצמח צדק, כשיהודי צדיק בן 99 מחליט למול את עצמו, מגיע לו שהשם יתגלה אליו. ודאי שהשם גומל חסדים. אבל צריך להיות כלי כדי לזכות ולקבל את הגמילות חסדים הזאת. צריך להיות כלי כדי לזכות לקבל את גמילות החסדים הזאת. אתה מבין מה העבודה הזאת שעשה אברהם? הוא לימד אותנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה. עכשיו זה דבר מופלא. הוא לימד אותנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה, וזו גמילות חסדים שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. והוא לימד אותנו שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות אל כל אחד ואחד. והקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה. אבל בשביל להיות כלי לגמילות חסדים, תחשוב על אדם צדיק בן 99 שהולך למול את עצמו. הרבי מוסיף תוספת אחת, על בסיסה נתחיל את הפרשה. אני תמיד למדתי את רש"י, בן 99 הולך למול את עצמו, באמת כאבים חזקים. זה באמת מסירות נפש. נו. זאת המסירות נפש, אתם יודעים שיש דעה במדרש, שאברהם בא למול את עצמו ומצא עצמו נימול. נו, אז זה כבר פחות, אז זהו, זה ניסיון פחות, אז זה כבר לא בעשרה ניסיונות. מה הניסיון? רמת הכאב? עוד מעט הוא הולך להתנסות בעקדה. זה הניסיון. אומרים לו למול את עצמו, אז מה הבעיה? הניסיון הוא שיהודי צדיק, זה לשון הצמח צדק, בן 99, מה עוד יש לו למול את עצמו? מה עוד יש לו לנקות? מה עוד יש לו לתקן? מה הוא עוד לא עשה בכלל? כשיהודי צדיק מחליט למול את עצמו גם כשהוא בן 99 שנה, אז הוא כלי כדי שהקדוש ברוך הוא יבוא לבקר אותו. אתם שומעים עכשיו את התשובה החינוכית של סבא לילד? בטח שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות אליך. לכן לא כתוב הירא השם אל אברהם. בטח שזה מגיע, כי עובדה שאתה בוכה, תראה איזה ילד טוב אתה. אבל אתה מבין כמה אנחנו צריכים להיות כלים כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו? כמה צריך למול את עצמי כדי שהוא יתגלה אליי? אברהם אבינו בפרשה הזו בעצם מגלה נקודה מופלאה. היא מסתיימת, כמו שאמרנו, וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו. אברהם אבינו שכל עולמו זה ללכת, לך לך, לך לך אל הארץ אשר אראך, לך לך אל ארץ המוריה. אברהם אבינו יש לו מקום. השם הולך. וילך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם. ואברהם שב למקומו. לאברהם יש כל כך מקום. הוא מבקש אולי 40, אולי 30, אולי 20, אולי 10. מחר בבוקר הוא קם, הארץ כקיתו הכבשן, זוכרים? פרק י"ט, המשך הפרשה. סדום עולה בכבשן, הכל נשרף, לא נשאר כלום, כמהפכת סדום ועמורה. ואברהם, מה כתוב שם באמצע פרק י"ט? מה הוא עושה שם? מתי פוגשים אותו בפעם הבאה? שני המלאכים עוזבים את אברהם והולכים אל סדום, שכחנו לגמרי כמעט מאברהם, ואז פסוק תתוו בפרק י' וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, אנחנו בעלות השחר של יום המחרת, פן תספה באבון העיר, והתמאמה, ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו, ויהי כהוציאם אותם החוצה, ויאמר הימלט על נפשך, אל תביט אחריך, ואל תעמוד בכל הכיכר, ההר הימלט פן תספה. הנה נמצא עבדך חן, ואני ממשיך, ויאמר אליו, הנה נשאתי פניך, פסוק כ"ג. זריזות אדירה, אנחנו אחרי עלות השחר, עד שמגיעים בפסוק כ"ג לאיזה רגע ביום? פסוק כ"ג, השמש יצא על הארץ ולוט בת צוערה. בסדר? השמש יצא על הארץ ולוט בת צוערה. והשם המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת השם. זוכרים פעם אחרונה שלמדנו את המילה המטיר? זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שזה הופיע. כי לא המטיר השם אלוקים מים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. כל עבודת האדם בעולם זה להביא לגשם, לאדם שמתפלל. וכאן עכשיו הכל הפוך, העולם נחרב. והשם המטיר, מה? גופרית ואש מאת השם מן השמיים. ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה. ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח, הפיכת עולם. זו הפיכה שעד היום אנחנו מכירים אותה. כל האקלים העולמי מתהפך. נו, ואברהם אבינו, פסוק כ"ז. וישכם אברהם בבוקר אל המקום. איזה מקום? ואברהם שב למקומו. אל המקום. מה הוא עושה שם במקום הזה? אשר עמד שם את פני השם. מכאן לומדים חז"ל תפילת שחרית. ואין עמידה אלא תפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. מכאן לומדים תפילת שחרית שנמצאת בשעת הנץ החמה, השמש יצאה על הארץ. ואז תחשבו רגע על ההפקה הזו שבה במקום אחד השמש יצאה על הארץ וכל העולם התהפך. ובמקום שהשם ימטיר מים על הארץ, הארץ הפכה להיות לכזה אנטי-כלי קיבול, שהשם, פעמיים שם השם, פעמיים מידת הרחמים כתוב שם, השם ממטיר גופרית ואש מן השמיים. השם שרוצה להמטיר לעולם הזה מים, רק מחכה לאדם שיתפלל הגשם. כביכול בעל כורחו ממטיר גופרית ואש והעולם נחרב. ואיפה אברהם? שב אל המקום שלו. הוא לא הולך, הוא עומד. הוא עומד שם את פני השם. חז"ל לומדים מהפסוק הזה משפט כל כך עמוק. כל הקובע מקום לתפילתו, מכירים את המשפט של חז"ל? כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. שנאמר, אל המקום אשר עמד שם. אם יש משהו שמתאר הליכה, זו תפילה. אגב, מאוד מעניין, אצל יצחק, איפה לומדים שהוא יתפלל? ויצא יצחק לסוח. לסוח זה ללכת. לסוח זה ללכת בין השיחים. לסוח זה לצמוח. אצל יעקב איפה לומדים תפילת ערבית? ויפגע במקום. אני הולך ופוגש מקום מסוים. ואיפה לומדים את תפילת השחר? לעמוד. ומה אני רואה? אני רואה בעצם שהתפילה של אתמול לכאורה לא הועילה בכלל. זה מה שאני רואה. אני רואה שאמרתי 50, 40, 30, 20, 10, ובפועל כל הארץ כקיטור הקבשן. אני רואה שכל העולם בעצם הופך להיות השם המטיר אש וגופרי. אז מה עושים? האדם הזה שכל הזמן הולך לך לך, הוא האדם הזה שעומד במקום את פני השם, וזה המקום שהוא עומד בו, השם בא אליו. אתם מבינים מה זה מקומו? כתוב מה זה מקומו בפסוק. ואברהם שב למקומו, כתוב מה זה מקומו. מקומו זה מקום התפילה שלו. מקומו זה המקום, המקום בה"א הידיעה, ששם הוא עומד את פני השם. כיוון שהוא עומד כל הזמן את פני השם, אז ממילא כל הזמן הוא הולך לך. היכולת של אברהם לקיים לך לך תמיד, נובעת מזה שהוא עומד כל הזמן את פני השם. אבל העולם התהפך. אבל התפילה לא תשוב ריקם, הוא עומד את פני השם. אז אני לא רואה איך. אז אין 10 צדיקים. אולי יש בקושי אחד. אבל איך אמרנו יותר מפעם? אבל שם, מההפיכה הזאת עם הגופרית והאש, משם מתרקמת עכשיו רות המואביה. משם מתרקם משיח בן דוד. לא יודע איך. כן יודע איך. ממישהו שעומד את פני השם. ממישהו שכל הזמן מלא את עצמו. ההתגלות של ויירא אליו השם סתם לבקר את החולה, כי הוא מלא את עצמו אתמול. אבל למה זה קורה בעקבות המילה? מהו העניין של המילה דווקא? כיצד נושא ברית המילה מגלה את ההתגלות הנבואית של אברהם? אני רוצה להביא פה צד שני לדברים. ואז להגיע לנקודה. גם הראשונים וגם האחרונים על פי הראשונים פה, רואים פה צד שלכאורה על פניו נראה קשה, גם בפרשנות, אבל הוא נראה קשה, קשה להבין אותו אחרת. נחזור רגע לפרק י' ח' ברשותכם. כשהקדוש ברוך הוא מחליט לגלות לאברהם אבינו מה הוא הולך לעשות בסדום. בסדר? הוא מחליט לגלות לאברהם אבינו שהוא הולך להחריב את סדום. נכון? איפה זה? זהו, הוא מסיים עם העניין של הבשורה לשרה, ואז פסוק ט' ז', ויקומו משם האנשים, בסדר? ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. זה מדהים. הפרשה הזו מתארת את הבעל הבית של העולם. השם הולך ואברהם שב למקומו. המלאכים מסיימים ואברהם, כמו בעל הביתו, הולך עמם לשלחם וחוזר למקום שלו. אתם תופסים מה זה הקובע מקום לתפילתו? מי שיכול כל הזמן לפרוח, אבל יש לו מקום. יש מקום שהוא המקום שלו. הוא פורח, כל הזמן הוא פורח. אבל יש לו מקום קבוע. ואז, נו, והשם אמר, רואים פסוק י' ז', והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה? ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו, ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כי רבה, ארדנה ואראה. שואלים פה המפרשים על כל ההקדמה הזאת, מה משמעותה? עוד פעם, אברהם הוא לא נביא יחיד. הקדוש ברוך הוא התגלה לכמה נביאים ואמר להם מה הוא הולך לעשות. נכון? כל התנך מלא בנביאים שהקדוש ברוך הוא אומר להם מה הוא הולך לעשות. הקדוש ברוך הוא בא גם אל הנביאים האחרונים ואומר להם מה הוא הולך לעשות. עכשיו הוא בא אל אברהם ואומר לו מה? אני הולך לעשות בסדום. ואתה, אני רוצה שתראה מה עושים עם זה, תתפלל. נכון? אין כאן משהו שונה במהות, בעצם העניין הנבואי. כי הפרשה היא וירא, הפרשה היא ההתגלות. אני רוצה להבין את עומק ההתגלות של הפרשה. מה הוא מסביר? כאילו יש כאן איזה מין חתם סופר שדיברנו על הפעם, החתם סופר אומר, זה נראה כמו הסכמה. כאילו הקודש ברוך הוא אומר, אברהם, תראו, זה בחור מצוין. אדם באמת עם כאלה מעלות, כל כך יקר, צדיק. והשם אמר, המכסה אני מאברהם את אשר אני עושה. כל הפרשה, איך היא נקראת? ויירה. מה זה ויירה? ויתגלה. והשם אמר, המכסה אני. אתם שמים לב מה הולך פה בפרשה? אני אומר לכם, אברהם בפרשה הזאת הוא הבעל הבית, הוא העומד, הוא הנמצא. הקדוש ברוך הוא ההולך, איך הוא אומר? ארדנה ואראה. אני יורד רגע לראות, תחכה, אתה הרי במקום כל הזמן. אני יורד, אני אחזור. את המלאכים מלווים, הקדוש ברוך הוא יורד, הקדוש ברוך הוא הולך, אברהם במקום. והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. החתם סופר מאיר פה הערה שהיא בנויה בעצם על הראשונים, על הרמב״ם במורה נבוכים ועל הרמב״ן בפירוש על התורה פה. החתם סופר אומר דבר פלא, שקשה להגיד אותו, לכן אני מזכיר עוד פעם, זה החתם סופר, זה לא... הוא אומר, אתם יודעים למה יש כאן התנצלות המחבר כזאת? למה יש כזה הקדמה, הסכמה? הוא צדיק, יש לו 10 בעירת שמיים? אתם יודעים למה זה כתוב כך? באמת זה לא מופיע אצל נביאים אחרים. תחזיקו טוב. אומר החתם סופר, למה זה לא מופיע אצל נביאים אחרים? כי הם באמת, זה ברור שהקדוש ברוך הוא התנבא אליהם. אבל אברהם לא הגיע למדרגה של כל הנביאים. בסדר? מחזיקים? אברהם לא הגיע למדרגה את כל הנביאים. לא מופיע אצל משה, והשם אמר, המכסה אני ממשה, בוא אני אגלה לו מה יהיה. להבדיל מיליוני הבדלות, בין טהור לתמה, אצל בלעם לא כתוב, והשם אמר המכסה אני. רק אצל אברהם. אומר החתם סופר, זה דבר גבל. נביא כדי להתנבא, צריך להתבודד מחברת העולם. תמיד. כדי שהנביא יתנבא, הוא נכנס לנקרת הצור. כדי שיחזקאל יתנבא, הוא צריך ללכת לנהר כבר ונופלת עליו תרדמה. אז אצל משה הוא מתנבא כשהוא עומד בפנים בפנים, אבל הוא מנותק. למה? כי כדי להגיע למדרגת הנבואה ולקבל את ההתגלות, אתה צריך להזדקך למקום שבו אתה פורש מחברת המציאות הזאת. זה הגיוני מאוד. אבל אברהם, כל מה שהוא עשה כל הזמן, היה לעסוק בחברת בני האדם, ולרוץ כל הזמן לאהוב את הבריות, ולאהב את השם על הבריות. את הנפש אשר עשו בחרן, נכון? ויקרא שם בשם השם אל עולם. כל הפעולות של אברהם כל הזמן, זה ללכת ולהכניס עוד ועוד תחת כנפי השכינה. את מי? את גדולי הדור של אור כסדים. עם מי הוא התעסק? איך אומרים החכמים? מה היה החומר האנושי? זה ביטוי שחצני. מה היה החומר האנושי שהוא התעסק איתו? עם מי הוא התעסק? אומר החתם סופר, והקודש ברוך הוא ואומר, באמת לכאורה לא מגיעה לו נבואה. כי הוא לא עבר את הבחינות. אבל אני יודע למה הוא לא עבר את הבחינות. כי ידעתי שמה שמעניין אותו עכשיו זה לא להתבודד, אלא למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כל מה שמעניין אותו בעולם זה איך מאירים עוד אור בעולם. איך מסירים עוד כיסוי? איך מגלים עוד שם השם בעולם? ויקרא שם בשם השם אל עולם. זוכרים שהסברנו פעם את הפסוק? לא ויקרא שם בשם השם אל העולם, שזה העברית הנכונה לכאורה, כמו בעל הבית, כמו ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. שאז פירוש הדבר היה שהשם, שאברהם קרא שהשם הוא בעל העולם, הוא אל העולם. אלא ויקרא שם בשם השם אל עולם. אל עולם פירושו שהוא והעולם זה אחד, הוא אל עולם בכל פרט בעולם, מה שיש זה רק אלוקותו. אין משהו אחר. העולם הוא בעצם נעלם, מה שמחיה אותו זה אל עולם. וכדי להגיע לזה אברהם הולך למקומות הכי רחוקים, הכי חשוכים. אומר החתם סופר, אז לכאורה באמת הוא לא יכול להגיע למדרגת הנבואה. שם יש לו ביטוי מדהים. אבל אני יודע מה היה החשבון של אברהם. כי אילו היה רוצה אברהם, היה מתבודד מחברת בני האדם, והיה יכול לברוא, זה לשון החתם סופר, והיה יכול לברוא מלאך. זה מושג קבלי, עמוק, עמוק, עמוק. לברוא מלאך. אך אמר אברהם, וכי אין לו לקודש ברוך הוא די מלאכים משלו. ומה הועיל לו אם הוסיף לו עוד מלאך? והוא אינו חפץ, אלא שאקרא בשם השם אל עולם. עכשיו אתם מבינים למה צריך הסכמה? כי הוא לא עבר את הפסיכומטרי לנבואה. לא אישרו לו. היה צריך פרוטקציה. אצלנו מקפידים להגיד פרוטקציה. ועם הפרוטקציה הזאת, מתגלה ההתגלות האחרת של וירא. זאת ההתגלות שעליה בכה הרבי הרשע בגיל 4 או 5. היא תסביר את עניין המילה, אני רוצה להסביר אותה. יש ביטוי בחז"ל במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אהבת להצדיק את בריותיי, או בגרסה אחרת לצדק את בריותיי, ושנאת להרשיען. זה מופיע על הפסוק בתהילים, בפרק של בת מלך כל כבודה פנימה. שם כתוב, אהבת צדק ותשנא רשע. על כן משחך אלוהים שמן ששון מחבריך. בפשטות, הפסוק אומר כך, מדובר על אדם שאוהב צדק, שונא רשע. נכון? כך עם השיניים. אוהב צדק, שונא רשע. על כן משכחה אלוקים שמן ששון מחבריך. תראו מה חז"ל עשו לפסוק. אהבת צדק פירושו אהבת לצדק את בריותיי. ושנאת רשע פירושו שנאת להרשיען, תמיד מצאת את נקודת הצדק. אתם מבינים מה קרה בחז"ל עכשיו בקריאת הפסוק? הכל התהפך. למה משכחה אלוהים שמן ששון מחבריך? למה נבחר אברהם מכל 10 דורות? כך מסבירים חז"ל. למה נבחר אברהם יותר מנוח? על כן משכחה אלוהים שמן ששון מחבריך. כי מה? על פי הפסוק בפשט, כי אהבת צדק ותשנא רשע. מה אומרים חז"ל? כי אהבת צדק פירושו, כי אהבת להצדיק את בריותיי. כי לא יכול להיות שאין 10 צדיקים בסדום. לא יכול להיות, ריבונו של עולם. אם אין 10 צדיקים בסדום, אני רוצה להגיד לך משהו, ריבונו של עולם. חלילה לך, רשי, חולין הוא לך. משהו לא יכול להיות פה בבריאה. לא ייתכן. זה אברהם אבינו שכשיגיד הקדוש ברוך הוא בסוף הפרשה לאברהם לקחת את יצחק, הוא ייקח את בנו, את יחידו, את יצחק, בלי שום שאלה. וכשיגיד לו הקדוש ברוך הוא שהוא הולך להחריב את סדום, הוא יילחם חליל עליך. הוא יציע שם באמצע, אם לא 50 ו-40, 45, ושם הוא יציע את הפטנט המופלא. מה עושה 45? רש"י אומר 40, הרי היו 5 ערים. אז 50 זה, בוא נציל 5 עם עניין כל עיר. 40 זה 4 ערים, 30 זה 3, 20, 10. מה ההצעה של 45? זוכרים את רש"י? 45, 9 ועתה. בראת האנשים בצלם אלוקים, אז תצטרף למניין. 9 ועתה. הקוד הזה שנקרא 9 ועתה, ההמצאה הזאת שנקראת 9 ועתה, זה אברהם. ולפני שהוא אומר את 9 ועתה, הוא אומר, הנה נאו, אל תדבר, ואנוכי עפר ואפר, אני יודע שאני לא יכול. ומכוח המקום הזה, אהבת להצדיק את בריאותיי. אני אגיע מזה למילה, אני אגיע מזה לכל, אני רוצה להגיע מזה למושג הזה של אברהם או אבי. זה הכל דבר אחד, זה הכל וירא. סיפרנו סיפור על הרשב ועל הצמח צדק. זה בשעה הזאת, זה מותר, זה שעת סיפור, עוד סיפור אחד. אבל הפעם סיפור על הסבא והסבא של הסבא. מה שנקרא סיפורי סבא. מופיע גם כן ביום יום, שהצמח צדק היה אומר סיפור בשם סבו, האדמור הזקן התניה. שהתניה אמר שהבעל שם טוב, בסדר? מסודרים? היה מאוד אוהב אור. ביטוי מדהים. היה מאוד אוהב אור. והיה אומר שאור בגימטריה הוא, פעם הזכרנו את זה, רז. נכון? אור זה 207. ואור בגימטריה הוא רז. 207. והיה אומר שאם תגיע לסוד של כל אדם, תגלה רק אור. אם אתה רואה מישהו ועוד לא ראית בו אור, סימן שלא הגעת אל הרז. הרז, כך הסביר בשם הבעל שם טוב, הוא אותו האור הזרוע. והיה מאוד אוהב אור, כי האור בגימטריה רז. יודעים מה זה וירא אליו השם? וירא אליו השם זה התגלות. וזה לא התגלות כי עכשיו יש אמירה מסוימת, אלא זה התגלות כי הקדוש ברוך הוא גומל חסדים. אז הוא צריך לגמול חסדים גם איתי בן ארבע. כי אני בוכה. אבל אני רוצה להסביר. באותו מקום ממשיך התניא בהקשר אחר ואומר שידוע שאור שהוא בגימטריה רז פעמיים אור, פעמיים אור, אנחנו מגיעים כאן למשהו שהוא מאוד מאוד עמוק. הוא ההסבר לכל אברהם אבינו עוד מעט. זרע אברהם אוהבי. פעמיים אור, זה פעמיים 207, זה כמה? זה 414. ופעמיים אור זה ואהבת. פעמיים אור זה 414, זה ואהבת. ולא הבנתי הרבה זמן מהפשט, גם עכשיו לא, אבל אני אנסה עכשיו אולי קצת. ואהבת מופיע בתורה בשני הקשרים. זה מופיע בשניהם כציווי. ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת לרעך כמוך. הקושי הבסיסי שחייבים לענות עליו הוא, אם זו מצווה, אז למה לא כתוב בפשטות? איך היה צריך להיות כתוב אם זה ציווי? אהוב. אהב את המלאכה. נכון? כבד. זכור. מה הלשון, הרמב"ן קורא ללשון הזאת לשון בינוני. מה הלשון הסובלת הזאת את כל האפשרויות? עכשיו זה לא סתם לשון בינוני, אלא אם תנתחו רגע את המילה ואהבת, אז קודם כל תורידו רגע את הוו, בלי וו, זה בכלל עבר, נכון? אהבת את דני, אהבת אותי, זה עבר. מה עושה הוו? הופך את זה למה? לציווי בעתיד. נכון? ואהבת. עכשיו, אהבת ודאי הוא לא ציווי. ואהבת הוא גם העבר וגם הוו הזאת שצריך להבין אותה. למה זה בא כך? ההסבר היסודי הפשוט הוא, וכאן נכנסים לסוגיה הגדולה שלנו, אבל זה הסבר לא מספיק, כי זה רק הסבר שלילי. כי אי אפשר לצוות לאהוב. איך אתה יכול להגיד לי אהוב? לא אוהב. נכון? מה אתה רוצה? לא אוהב, נו, מה אני יכול לעשות? לא אוהב. אז זה הסבר למה לא כתוב אהוב, אבל לא הבנתי איך פתרת את הבעיה בוואהבת. אז הרמב"ם מסביר שואהבת זה ללמוד ולהכיר על ידי זה. בסדר, נו, אז מה זה עוזר ואהבת? זה אהוב, שזה יהיה על ידי לימוד. מה זה עוזר ואהבת? ואנחנו צריכים לענות גם על ואהבת את השם אלוקיך, וגם על ואהבת לרעך כמוך. כי איך אתה יכול לצוות עליי גם את ואהבת לרעך כמוך? לא אוהב. אנחנו מדברים על אברהם אבינו, אהבת להצדיק את בריאותיי. תשמעו את איזה פסוק לקחו. אהבת צדק, בפשטות פירושו, אהבת את הצדק, אהבת את הצדק האלוקי, אהבת את המוחלט. וחז"ל הפכו את זה, לא הפכו אלא פירשו שאנחנו נבין את מה שאנחנו לא מבינים, שהצדק המוחלט הוא הצדקת בריאותיו. ותצנה את מה? ותצנה להרשיען. זה האהבה שעליה מתואר אברהם כזרע אברהם או אבי. וזאת ההתגלות שאברהם זוכה לה, איך אמרנו? למרות שהוא לא עובר את מבחן הנבואה כביכול. אבל זה מבחן הנבואה של אברהם, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו. אהבת זה באמת לשון עבר. אני באמת לא יכול לצוות לאהוב משהו חיצוני לי. הנחת היסוד שאני יכול לצוות עליך, יהודי, אח שלי, לאהוב את השם, הנחת היסוד היא שזה חקוק בתוכך. וכל הציווי הוא רק תחשוף את זה. אין אפשרות לצוות לאהוב, בסדר? משהו חיצוני לי. כל המפרשים אומרים את הנקודה הזאת, כל אחד בלשונו שלו. הציווי הוא רק, יש בך אהבת השם. רק היא עטופה, היא עטויה בכל כך הרבה קליפות, שנובעות מכל כך הרבה דברים, תחשוף את זה וזה יבוא לידי ביטוי. כך מסביר השפת אמת, למשל, את מצוות האמונה. מצוות האמונה מופיעה בפסוק, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז למה לא כתוב האמן? אומר השפת אמת, כי אי אפשר להגיד האמן. אני רק באתי לידע אותך. יש בך אמונה. רק כל כך הרבה סיבות, צודקות, צודקות יותר, צודקות עוד יותר, צודקות פחות, כל כך הרבה סיבות יוצרות כל כך הרבה קליפות, שכל המצווה היא בוא נעזור אחד לשני לחשוף את זה. עכשיו זה פלא פלאות. ואהבת, אהבת זה לשון עבר, זה דבר שקיים בי. אתה אוהב את השם אלוקיך. בעצם הווייתך אתה אוהב את השם אלוקיך. זה מופיע מיד אחרי הפסוק, שמע ישראל. שמע הבית, הבן, אתה הרי ישראל. השם הוא אלוקינו. השם הוא אחד. כל דבר הוא בעצם גילוי של השם, אל עולם. זה קיים בך לא רק באופן שכלי של ייחוד השם, זה קיים בך בפנים. אהבת. אלא מה? זה הוסתר. קרו המון דברים שאי אפשר בכלל לגלות את זה. עברת ניסיון קשה. מדבר לא יפה. אתה כועס. אתם ראיתם פעם, זה תענוג עולם. ראיתם פעם ילדים רבים? אבל רבים. מה שלא יפה כשהאורחים נמצאים. מה שפדיחה ממש, שרוצים שכולם ילכו, זה היה אצלכם פעם, רק אצלנו זה. ראיתם פעם? רבים, רבים. שתי דקות אחרי זה, ראיתם אותם מתחבקים? איך מסבירים את זה הגדולים? ואני לא רוצה לפגוע באף אחד. איך מסבירים את זה הגדולים? טוב, זה כשרבים על שטויות. כשרבים על שטויות. תבדקו פעם אחת על מה אתם רבים. זה כשרבים על שטויות. הארטיק שהם רבים עליו הוא פי מיליון עקרוני מהאגו שאתה רב עליו. לדעתי, אי הנעימות המרכזית של ילד לראות רבים, שלא נדע, הורים רבים. אי הנעימות היא לא המריבה. היא השטות שעליה רבים. זה גורם מבוכה אפילו לחשוב על זה. רבים רבים, רבים זה דווקא דבר רציני מאוד. גוי עצום ורב. אבל על איזה טמטום? והם גדולים, לא? עכשיו, הפדיחה היא לא שרבים על טמטום. שזה ממשיך. אתם יודעים למה ילדים יכולים מהר לעבור על זה? אומרים טוב, אין להם זיכרון טוב, אין להם זיכרון טוב, הלוואי עליה 10%. יש להם פשוט אגו פחות נפוח. זהו, האגו קצת פחות נפוח. הרבה פחות. לאגו קוראים במילים שמנות, אז זה לא נקרא אגו, זה חלק מהאגו לקרוא לזה במילים שמנות. תשאלו ילד, מה זה ואהבת? אתם יודעים כמה פעמים הוא יכול לעשות ואהבת במשחק אחד? לשנוא לאהוב, לשנוא לאהוב, לשנוא לאהוב, לשנוא לאהוב. ואהבת זה כל הזמן תחשוף את זה שבעצם אהבת. רק יש איזה אגו שמפריע לך לזה עכשיו להתגלות. שחרר. ואהבת. זה פשט המילה. אין ציווי אהוב, אל תבוא על היהוב, לא מסוגל. ואהבת, אתה לא זוכר שאפשר? תזכר מה היה לפני שנתיים כשהיית בן 3. בסדר, 50 שנה, מה זה משנה? תזכר. תראה שאתה מבין מה זה ואהבת. לך לילד שלך, תראה שאתה מבין מה זה ואהבת, זה לא כזה דבר מסובך. ואהבת. איך אפשר לאהוב את הרע כמוך? איך אפשר לא? כי האגו התנפח. ואהבת. אתם יודעים איך קוראים לזה? אור כפול שתיים. כי אור פעמיים הוא ואהבת. כשאני מצליח להסיר את הכיסוי שלי, אני עוזר לך להסיר את הכיסוי שלך. וכששני כיסויים מוסרים, אז אור כפול שניים זה ואהבת. אתם יודעים איך קוראים לזה בפסוק? כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. חשבתם פעם על הפשט הפשוט הפשוט של הפסוק? למה כמים? תמיד אומרים, כמו שהפנים מסתכלות במים, בבבואה. זה נכון, אבל יש עוד משהו. מים הם דבר שמחלחל. מים יכולים לשחוק אבנים, והאבנים שחקו את המים, והמים שחקו אבנים, נכון? המים יכולים להיכנס לסלע. המים יכולים להיכנס לסלעים ולחלחל בהם, גם נדמה לך שזה, איך אומרים, קיר? קיר. אין סיכוי. אתם יודעים למה קוראים לזה פנים? לא פייס ולא פיגר, כמו בשפות אחרות, אלא פנימה. המים יכולים לאפשר להגיע לפנים. כמים הפנים לפנים. הפנים יכולים להמיס אותך. קל יותר להבין את זה כשילד מסתכל אליך בעיניים וגומר לך את כל הקשיחות. מכירים שאתה עובד על הקשיחות שעה ואז הוא פשוט עושה ככה? זה נגמר? למה? כי זה לא כוחות? אבל כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם מוסבר בספרים, זה לא רק ככה, זה גם ככה. זה שבהתארות הדלטטה, האדם שלמטה שנברא בצלם אלוקים יכול להאיר את האדם שלמעלה. כמים הפנים לפנים. פרשת וירא זה איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בבני אדם. סתם לבקר את החולה. ככה. אתם יודעים מה צריך לעשות בשביל זה, אומר הרבי הצמח צדק לרשב? למול את עצמך. תסיר קצת את הכיסויים. תוריד את האורלה. תוריד עוד משהו. כשצדיק בן 99 שנה מל את עצמו, מגיע לו שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. הכוח הזה למול, זה הסוד שמגלה אברהם אבינו כהקדמה לכל פרשת וירא. לא את עצמו אומן. את כל העולם אומן. התהלך לפניי ויהיה תמים. חשבתם על זה אגב פעם על הפסוק הזה? זה פסוק מדהים. מה זה תמים בעברית? מה זה תמים? מה זה תמים? שלם, נכון? זה פסוק נורא. זה כמעט הומור הפסוק. לפני שהקדוש ברוך הוא בא אל אברהם ואומר לו לפצוע את עצמו, הוא אומר לו, יתהלך לפניי ויהיה תמים, ברית. לא יפה. תגיד את זה במקום אחר. השלימות שלך היא לא איך שאתה. השלימות שלך היא איך אתה יכול להופיע אותי. ואיך אני יכול להופיע אותך. ואז לשלם. וירא אליו השם, ועכשיו תעברו על כל הפרשה כולה. בא לגלות את הנקודה הזאת, את הנקודה הפשוטה, לא לפי מדרגתו של אברהם, מפני שהוא אברהם שלזרחה נתתי את הארץ, אלא לפי מה שאברהם הטביע בנו. בכל ספר בראשית אנחנו חוזרים על הכלל של מעשה אבות סימן לבנים, והרמב"ן מלמד אותנו שאין פירוש המושג מעשה אבות סימן לבנים, שמה שעשו האבות בסוף יהיה גם אצל הבנים, אלא הפוך. מעשה אבות סימן לבנים זה אם אתה רוצה לדעת מה מקור הכוח שלך, הוא שמעשה אבות נותן כוח לבנים. הרבי הרש"ב, הילד בן הארבע או בן החמש בכה על משהו הכי טבעי לילד בן ארבע וחמש לבכות, רק בקדושה שהוא יכול היה לבטא. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם, אז מה אני עוד לא עשיתי כדי שהוא יתגלה גם אליי? אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח להיות בני אברהם, שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות אליי, אז למה אני עוד לא יכול לקיים ואהבת? אם הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם כוח להצדיק את הבריות ולא להרשיעם, אז למה אני עוד לא יודע לעשות את זה? מעשה אבות סימן לבנים זה איך אני מקבל את הכוח הזה, ועל זה באה התשובה של הסבא, יהודי צדיק בן 99 שנה שבודק במה עכשיו הוא צריך למול את עצמו, מגיע לו שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו. סיפור של סבא ונכד. כל הציווי הזה, כל הכוח הזה של אהבה שהופך להיות משהו שהוא בתוכנו, פנימה, אנחנו מקבלים אותו מאברהם אבינו. יש ביטוי מדהים שמופיע בחסידות, ובו אני עומד. בעולם יש שלושה חלקים בעבודה, בדרכי תקשורת, בעבודת השם, בדרכי התקשרות בין אדם לאדם. אנחנו קוראים להם מחשבה, דיבור ומעשה. נכון? מחשבה, דיבור ומעשה. יש מצוות שהן במחשבה, אהבת השם, ידיעת השם. יש מצוות שהן בדיבור, תפילה. ויש מצוות ואין הרוב במעשה. סדר החיים של יהודי, חשבתם עליו פעם? מה המצווה הראשונה? אדם נולד, מה המצווה הראשונה שלו? יהודי נולד. ברית מילה. נכון? המצווה הראשונה היא מעשה. מה אחר כך? המצווה הבאה, ילד מתחיל לדעת לדבר, מה צריך לעשות איתו? ללמד אותו. הוא מבין? איפה? לא מבין כלום. היית אומר לו אברה קדברה, הוא גם היה אומר. תינוק, כיוון שיודע לדבר, אביו מלמדו, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. אז אחרי המעשה בא הדיבור. נו, ואחרי הדיבור, עכשיו באה המחשבה. יפה, זה סדר החיים. אבל איך היה אצל אברהם אבינו? בין שלוש שנים, מה? הכיר את בוראו. והתחיל לשוטט בדעתו ולשאול מי הוא בעל הבירה. ואז אחרי שלמד, בין 40 שנה, כיוון שנגמל איתן זה, התחיל ללמד את כל ברואי העולם. נו, אחרי המחשבה מה הגיע? הדיבור. לברית הוא יגיע בגיל 99. בהפוכה מה שנקרא. אתם יודעים למה? כדי לאפשר לנו שזה יהיה בתוכנו כל כך מופנם, שזה יהיה לנו לא רק בנשמה, גם בקישקס. שזה יהיה בתוכנו. לכן זה מתחיל במעשה. אתה מחובר אליו במעשה. מבין, לא מבין. מכירים את הביטוי הידוע של רב מאיר שפירא? הזכרנו אותו השבת. רב מאיר שפירא היה אומר, אומרים בברית מילה כשם שנכנס לברית. נכון? כן ייכנס לתורה, לחופה, הוא היה אומר, מה זה כשם שנכנס לברית? כשם שנכנס לברית. כשם שברך ברכת המזון בבוקר, כך יזכה לברך בערב. מה כשם? היה אומר רב מאיר שפירא, כשם שנכנס לברית לא נעים, אבל ברית המילה היא המצווה האחרונה שיהודי עושה בלי להתפלסף. זאת הפעם האחרונה שיהודי קיים פשוט מצווה סתם מבסוט. אחרי זה בכה, קיבל יין, עוד פעם מבסוט. אם ככה היינו יכולים ללכת לחופה. כשם שנכנס לברית. ואיפה הכוח? מההפוך. אצל אברהם זה היה הפוך, הוא עבר את הכל כדי שאנחנו נוכל להתחיל ממעשה לדיבור, למחשבה, כדי שנגלה שלאהוב זה לא מצווה, ואהבת זה המצווה להוציא את מה שיש. רק לעשות את זה כל הזמן, כדי לגלות שזה מה שאני. נזכה לבשורות טובות.